ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.
אם יהיה נביאכם השם וכולי, וביד הנביאים אדמה. מה פירוש ביד הנביאים אדמה? פשט, פשט קודם של המילה בתורה. יופי. זאת אומרת, הדמיון הוא כלי של הנבואה. מה פשט? אז אם... הרי למעשה זה גם התשובה של הגמרא, שהגמרא שם בבמות אומרת, אז איך באמת מתורצת את הסתירה בין משה רבנו לבין ישעיהו? אספקלריה מהירה ואספקלר שאינה מהירה. בואו נפרש את הדברים קודם כל. מה זה אספקלריה בפשוטה?
ראי.
ראי. אז מה זה אספקלריה? מה זה ראי מהיר ומה זה ראי לא מהיר? בפשטות.
שקוף.
עוד פעם? שקוף. אז זאת אומרת ככה, אם יש לי זכוכית, והזכוכית היא לא אטומה, אין עליה לכלוך, אני רואה, אז אני רואה מה שיש מצד שני. זה אספקלריה מהירה. דהיינו זכוכית שמהיר, ואם אספקלריה שאינה מהירה, אז מה אתה רואה?
את עצמך.
וואו.
אבל לפעמים אתה רואה בראי, אתה רואה גם שמה, וקצת רואה את עצמך.
מטושטש זה לא ראייה, למרות שהיא יכולה להיות ראייה. תביאו דוגמאות של ראייה מטושטשת בנבואה. עוד פעם?
המועז ולא הכיר מראו.
אתה מביא לי ראייה מאיוב, שם יש לי בכלל
בגלל זה.
קודם כל צדקת, שם ביוב זה ניסיון לבטא איזה גילוי לא צלול, אבל
מה אתה רואה?
ואז מה קורה?
זה נביא כמעט כל נבואה.
המילה כמעט כל לא כל כך מדויקת. יש כמה נביאים שאנחנו שומעים שבראשית דרכם הם נשאלים מה אתה רואה? והוא אומר
בזכריה הוא אומר ולא.
ומה אומר שם הרד"ק?
חניך בנבואה.
עוד פעם
טירון.
זה חז"ל אמרו על משה, מה שאתה אמרת, כשאתה מכניס לי זכריה, לאיזה קטגוריה אתה מביא אותי? לבית שני. ואז באמת, ואתה יכול לראות שנביאי בית שני, כך נדמה לי, בן עזרא שם ורד"ק וכו' וכו', הנבואה כבר לא הייתה כל כך צלולה. אבל זה חיזוק למה ש... אבל בימי בית ראשון, בימי בית ראשון שהנבואה הייתה בעוצמתה, אז העוצמה הייתה כל כך, זה היה בהיר. לראות, כן.
אין ב... אולי אני טועה ביושע.
נו, תגיד.
אני עכשיו מתבלבל קצת, אבל...
יש לך נבואה מטושטשת.
אם זה כבר היה מרמה הזאת. אבל בכלוב קיץ.
נו.
הוא גם אומר שם לא ידע.
סליחה. יש כמה נבואות שאני מסכים איתך. עובדה היא, כשהקדוש ברוך הוא אומר ירמיהו, היטבת לראות, זאת אומרת, אתה מקבל ציון טוב. למשל, אתה יכול לראות את זה, אמנם זה אצל שמואל. שמואל שומע קול ולא יודע בדיוק מה קורה. והוא, אני חושב שכבר אמרתי את זה, למה לא חשב שמואל שהוא היה נער המשרת, הסוגר את הדלתות וכו', ויש לילה, שמואל שוכב, נים ולא נים, מה שאנחנו, גם כן איזה, מה שיש שם אצל אליפז, משהו לא כל כך ברור, והוא רץ לאלי. לא, אני לא. בפעם השני, למה הוא לא חשב בליבו שלפנות ערב נכנס יהודי למשכן שילה ועמד ב-18 והתעצם בתפילה וגם איזה שולם גמר את התפילה והוא סגור בבית
ונר השם תרם
זה רבי יוסף קרא. אז רבי יוסף בקרא אומר, ונר השם תרם, הוא ראה לאור האור שהיה, אומר לא כל כך חזר, אבל אור שהיה, שזה לא יכול להיות מישהו אחר, לכן היה לו ספק. הכל זה לא הכל שלי לי, אבל הוא שמע כל. זה נתונים ראשונים לנבואה לא בהירה. אז מה שכתוב, מה שכתוב שם בעצם משה רבנו, אם יהיה נר השם במראה בחלום, לא כן עבדי משה, משה, זאת אומרת, ישנה נבואה מאוד מאוד בהירה, וזה נבואת משה. ועל זה נאמר בקלר מהירה. מה אומר רשי שם? הרשי הזה. אומר רשי, כי סבורים, משה רבינו חושבים שהוא ידע שהוא לא יודע. והנביאים שנסתפקו בהספקלר שינה מהירה, אינם יודעים שלא יודעים.
חושבים שיודעים,
אינם. זאת אומרת, באיזה מקום שהוא, הדמיון הוא חיובי. הוא חיובי במקום שהשכל לא יכול לעבוד. כשאני רוצה לתאר שקט של לילה, אז אם יש לך נפש של משוערר, אז אתה מבין מה זה דממת הלילה. אם אני אומר לך, עמד שקט בחור, חם, כולם, הכל עומד, אז אני אומר, עמד נילפון של צהריים. הביטויים של הדמיון הם דמיוניים בלשוננו במקום שאתה יכול לדבר. במקום שאתה לא יכול לדבר, אז אתה מפעיל את הדמיון. השורש דמו ודמו הם קרובים זה לזה. אתה דומם. בזמן שאתה לא יכול לדבר, אז יש דמיון. לכן, ראיתי את השם יושב על כיסא רם וניסה, אז אנחנו צריכים להשקיע המון המון אנרגיה, לנסות לדבר. אז מה כן ראית? שרפים עומדים ממעלו, כל מיני כאלה דמיונות כאלה. איפה זה היה? אני אמור בעזרת השם לדבר על זה בשבת בהפטרה של ישעיהו. היום אפשר גם לראות בבאסאפ, אני כבר קלטתי את זה, אז אם יעלו את זה לזה, אז אפשר. אני אומר את זה בזהירות רבה. חז"ל תיארו מה קרה שם באותו מומנט של ישעיהו. כתוב בשנת מות המלך עוזיהו, ואחר כך יש הרבה נבואות בימי עוזיהו. מה פרשו חז"ל? שנת מות רש"י על אתר, בזמן שנצטרה, בזמן שעוזיהו קיבל צרעת. מה אנחנו יודעים? מה קרה אז?
הרעש.
היה רעש, ואנחנו מכירים את הרעש הזה בזכריה, כאשר נסתם מפני הרעש בימי עוזיה מלך יהודה. אנחנו מכירים אותו גם בעמוס, שנתיים לפני הרעש, ואנחנו מכירים אותו גם בעמוס, פרק ת', אז יש שם, הכה כפתור וירשו הסיפים, ואנחנו מכירים את הביטוי בישעיהו, והיינו מאוד הסיפים, כמובן, למה דווקא הסיפים? עכשיו, משהו מאוד פרקטי, טכני, ממה הסף של הדלת בנוי? עץ. ומלט ובטון. אז זאת אומרת, כשיש משהו שמזעזע, אז אותו דבר שהוא לא אורגני, רק הוא מחובר, הוא הסדקים שאתה יכול להיות בקיר, הם באים בדרך כלל במקום שהחיבור עם העץ. אז זאת אומרת, וינוע, הייתה רעידת אדמה. אז חז"ל מתארים, זה כתוב בדברי הימים, מלי פרח אבב או משהו כזה, כתוב בדברי הימים שבזמן שעוזיהו החליט שהוא מקטיר קטורת, ושם כתוב הוא כחזקתו גבה ליבו, הוא הגיע לעוצמה. מה הייתה קודם העוצמה? הוא מלך 52 שנה. 52 שנה פירושו של דבר רצף שלטוני. אחת הבעיות של השלטון, שיש חילופים, אז אתה מתחלף, אז אתה עושה תוכנית חומש חדשה, אתה בכלל לא יכול לבצע אותה. אבל אם יש לך תוכנית כלכלית לטווח ארוך, אז ואתה יכול, אז זאת אומרת, אחת מהמעלות של שלטון רציף זה שיש לך תוכנית ואתה יכול להגשים אותה. עוזיהו הגשים, הוא יישב את כל הנגב. כתוב ב, שם תבדקו בדברי, יש מישהו תנך על אתר? אה, יש לך, טוב. בסדר, בסדר.
נורא, מעליך.
הנה למעלה.
שמאל, שמאל. אם זה תנך, גם תנך.
אז שם יש תיאור של ההצלחה הזו. זה חלק א' של תנך. ווליום 1. בסדר, לא חשוב על זה. שם כתוב, שם כתוב שהוא יישב את כל הנגב. הייתה גאות כלכלית גדולה מאוד. מה? מותר לקרוא בזה? צריך לברך שחיינו? אני לא יודע. ויבנו עוזיהו מגדלים בירושלים, ויחזקהו, מכירים את השיר הזה, שער הפינה, ויבנו מגדלים במדבר, ויחצוב בורות רבים, מקנה רב היה לו, בשפלה, במישור, יקרים וקורמים בערים, כי אוהב אדמה היה, ויהיו לעוזיהו, תודה רבה, ויהיו לעוזיהו חי לעושה מלחמה, טוב, אתה תבדוק אם אני קורא טוב. על כל פנים, אז יש שם גאות כלכלית גדולה מאוד, ואז יברר שמה חסר לו? חסר לו כהונה. מה פשט? זה מה שהיה חסר לכל הסיפור. רמחים, מגינים, כי זה חיזוק הצבא וכל מה שבא לזה. ויצא שמו עד למרחוק, כי הפעיל לעזרת כי חזק. ועכשיו התנ"ך אומר יסוד פסיכולוגי. וכחזקתו, שגבה ליבו עד להשחית, וימל בשם ויבוא אל הקטיר על מזבח הקטורת. ויבוא אחריו עוזיהו, 80 בני חיל, והתחיל שם מכות. ויעמדו על עוזיהו המלך, ואמרו, לא לך עוזיהו להקטיר, לכהנים המקדשים, צא מן המקדש, לא לכבוד לך. והמלך לא מוותר. היה למלך בן דוד, קראו לו ישעיהו. אמוץ ועוזיהו בן אמוץ, בן אמציה. אמוץ ואמציה אחים היו. קיצר, מה שקראתי עד עכשיו כתוב, עכשיו אני משלים בדמיון. יש מקום להישאר שבכל הסקנדל הגדול הזה בא גם ישעיהו. ניסה לדבר עם הבן דוד שלו, תרד מן העניין, מה קרה לך? אמרו חז"ל, באותו רגע שהוא החזיק את הקטורת והייתה סקנדל, באותו רגע ירידת אדמה. זה מה שכתוב, כאשר נאצים ימי הרד בימי עוזי המלך יהודה. תביאו לי ראיה מהתורה. לקו המחשבה הזה
כוח
הוא רוצה לומר מה קרה בתשטוש המעמדות בישראל ובגשתם גם כהונה אז יש גם תשטוש בטבע רעידת אדמה זה לא טבעי אדמה מה קרה אתה הורס את אם בריאה יברא השם דהיינו אם יש סדר בבריאה אם אתה שומר על הסדר אז זה מסתכל אם אתה מבקש את הסדר הזה למוטט, אז גם החברה, ואז קרה רעידת האדמה. באותו רגע ישעיהו היה גם כן. עד כאן עוד אני יכול, אני הולך על בטוח. עכשיו סברה. פתאום כתוב בישעיהו, בהפטרה של שבת, כתוב, ויעוף אליי אחד מן השרפים, ובידו רצפה. בא אליי מלאך הוא מחזיק ביד הוא מלאך הוא יכול להחזיק גם ביד גחלת ונגע זה על שפתיך והוא מחטא לי את הפה ואומר אוי לי כי נדמתי אתם מבינים מה שאני עושה פה אני משתמש בטקסט של התנך עם מסורת חז"ל עם הפעלת הדמיון כשאני הולך ברחוב ונתקע ברגל ונשפך עליי מים מלמעלה או משהו כגון זה מה אני אומר? הפרו הזה, מה הוא שופך עליי מים? מה אומר יהודי מאמין? מה הקדוש ברוך הוא מתכוון פה? הוא מתכוון על ידי מלאך מה היה הבעיה שלנו עם מלאך? וזה גם למדנו מהרמב״ם מלאך, כתוב שני כנפיים, כנפיים אחד. מה אמרנו? עושה מלאכיו רוחות. מלאך זה שליח. הסביר הרמב״ם, אולי כבר אמרתי את זה, הסביר הרמב״ם למה הנביא מדמה מפעיל את הדמיון לתאר את המלאך עם כנפיים? כי אנחנו בני אדם, אנחנו כבולים לשטח, והשטח מורכב מאורך ורוחב. אנחנו נעים בשטח. מה השאיפה שלנו? סופרמן, אדם פלוס. מה זה אדם פלוס? עם כנפיים. הוא יכול גם לנוע במרחב. תסתכלו, חתול עוקב אחרי יונה, היונה מטיילים את זה, ופ, הוא רוצה לקפוץ. ואיך שהחתול קופץ, היונה פורח, שלום חתול, נשארת שמנו מטה. אז מה חושב בליבו האדם שנתון בשטח? אם היה לי גם מימד של מלאך, של הרום, של הגובה, אז הייתי שם פס על כל העולם כולו. זה מלאך. הקדוש ברוך הוא עושה מלאכה ברוכות, הוא עושה את השליחות שלו באמצעות סופרמנים, באמצעות בני אדם פלוס. אז כשישעיהו עמד שמה והייתה רעידת אדמה, מה קורה רבותיי שיש רעידת אדמה ואתה עומד על יד מדורה של קומזיץ? מתחילים לעוף גיצים. כי ככה שאתה מדליק את המדורה, אז המדורה היא על שטח, המדורה היא על הבסיס, וכשיש רעידת אדמה אז גיצים מתחילים לעוף. אם הייתי יכול, הייתי צריך לצבוע את הפרק הזה בישעיהו בשני צבעים, מה שקרה במציאות, והייתי יכול עם מצלמה לצלם, ומה שהנביא הבין מתוך מה שהראו לו, איך הוא הפעיל את הדמיון. אתם רואים מה זה? הוא ביד הנביא עם הדמה. הנה הדמיון של הנביא. יהודי פשוט רואה הוא נכווה מהגחלת, כי הייתה רעידת אדמה. רעידת אדמה זה עובדה, וזה נגע לו בשפתיו. הנביא אמר, רגע אחד, הקדוש ברוך הוא התכוון פה משהו. הוא התכוון משהו, עם תמי שפתיים, את השפתיים שלך הם צריכים לעבור חיטוי.
אבל זה לא דמיון, זה להתבונן בזה, זה להשיג דבר מתוך דבר. למה זה דמיון?
לראות את המלאך. סליחה, אחרי שאני הסברתי לך מה זה מלאך, אז אתה מסכים איתי. אבל כשקראת את ההפטרה בפעם הראשונה, והיה עוף אליי אחד מן השרפים, ראית שרף? יש לו, ראית אותו אף ובידו רצפה? אתה ראית את ראית את המלכחיים? במלכחיים לקח מעל המזבח. המלכחיים זה המצאה של המצאה בסוגריים של במרכאות של נביא. לקחת רצפה ויפה אליך, את באמת יהודי מאמין, אגיד, רגע, הקדוש ברוך הוא שלח לי, ומה הוא התכוון בזה, וכמה אני מפעיל את זה. אוי לי כי נדמתי. אז זאת אומרת, באיזה מקום שהוא, אני מביא רק לאחד דוגמאות של הדמיון. זאת אומרת, הדמיון היוצר, הדמיון הטוב. עכשיו נחזור לרגע לרמב״ם שלנו.
כן, אבל... הבעיה של הדמיון זה שזה כל כך נתון לפרשנות.
נכון מאוד. לכן יש לתנ"ך כל כך הרבה פרשנים.
מה נתן לזה את
ה... עוד פעם?
מה נתן לזה את ה...
תוקף,
הסמכות.
יפה אמרת. במקום שהשכל משתתק, הדמיון מתחיל לפעול. אם אתה, הטרגדיה היא שאתה משתמש בדמיון במקום שהשכל יכול לעבוד. אבל אם אתה משתמש בדמיון במקום שהשכל כבר לא יכול לדבר, אז אתה, הדמיון הנאצל, הדמיון זה הכלי, זה מה ששאלו את ירמיהו, מה אתה רואה? זאת אומרת, מישהו הגיע לבשילות כזאת שיודע את התחומים, שיודע לא לטשטש, בבקשה. אז כשהילד אומר, הקדוש ברוך הוא יסתכל עליי, אז אתה רואה עין, מישהו אומר עין של כחולה כזאת, מחלק מסטיקים לילדים, מה שהדמיון עובד. כשאתה אומר ראיתי, זה אחרת לגמרי. אז זאת אומרת, זה בדיוק מה שקורה. אני לא יודע בדיוק מה הוא מפתח. אם הייתי מפתח, היה לי עיסוקים אשר לשבת פה.
אז כאילו דמיון זה לדבר על דברים ש... כי
בן
אדם רוצה לדבר על דברים שהוא לא יכול...
הוא כן, תדבר עם מישהו בדמיון, הוא זה מציאס אצלו. כשאני, יש לי שקט, שעה, ואני אומר דממת הלילה, אז אני אצלי זה מציאס. ופלויני שעומד על ידי, הפינסטר נחת, איזה לילה חשוך, לא רואה שום דבר. אז מי מאיתנו צודק? אני אומר, אני שם פס עליך, אתה לא מבין מה שאני מדבר איתך. אני מדבר במילים שאתה לא מבין מה שאני מדבר.
אז אם זה מוסיף לך, נגיד, אתה מפתח, אם זה מוסיף לך לעבודת...
לא הבנתי.
אם זה מוסיף לך לעבודת השם, אז מציע, אם זה לא, אז לא. אבל מצד ה... זה... ברגע שהשכל נגמר, אז אין כבר דיבורים על משהו מציע.
סליחה, אתה יודע מה? מה כשאתה אומר, האל הגדול, מה אתה מתכוון בגדול? הגדול? כמה? 2 מטר, 3 מטר? מה? הרי כדי להעמיק במילה, אני כמובן לא במקרה מביא דוגמה מהתפילה, כי כתוב בשולחן ערוך, זה נורא, שצריכים בתפילה להיות קרוב למדרגת הנבואה, כתוב בשולחן ערוך, סימן צדיק ח'. זה לא מין איזה מין דמיונס. זאת אומרת, אתה צריך בתפילה, באיזה מקום שהוא לנסות לדמות, מה אתה מתכוון על הגדול? מה אתה... זאת אומרת, באיזה מקום שהוא, מילים שאין לך עליהם כיסוי בלמעשה, כי למעשה זה כבר במטרה יותר נמוכה. אז עצם העובדה שאדם יכול לדמיין, זה מעלת האדם. זה מה שהרמב"ם מלמד פשט בצלם ודמות, שהוא יכול לדמות. כן.
הנביא, לא רק שהוא פוגש את השם, הוא גם יודע עתידות.
זה צד, כן.
אני שומע.
זה צד נוסף.
המבורך.
לא הייתי אומר, הקדוש ברוך הוא מגלה לו. המדבר, כשישעיהו אמר, ראיתי את השם, בכלל לא דיבור על עתיד, בכלל לא אמרו פטנט.
אני מבין שזה אולי שולי בנבואה.
מה זה?
אני מבין שזה שולי הידיעת העתידות, שעיקר הדבר עוד נפגש. אבל הדמיון כמקום המפגש, מאחר השכל, זה יחסית מובן לנו. אבל העברת המסר, רק כדי כך דיוק, שהוא ידע את העתיד, הדרך הדמיון, זה פחות מובן לנו.
איפה כתוב בתנ"ך בפעם ראשונה נביא?
רון אחיך יהיה נביא הוא. לא, נביא הוא.
השב אשת האיש, כן נביא הוא. מה אומר רש"י שם? הוא יודע, הוא יודע שהוא בסדר. זאת אומרת, אתה יכול לקחת את שרה חזרה. אז זאת אומרת, אלה, כמו שאמרת, הם רווחי משנה. המשימה היא להגיע לפסקת ההר. כשאתה מראה לי פסגת ההר, אז הגעת למשימה. אחד מן התוצאות של פסגת ההר, אתה רואה, אז אתה למעלה, אתה יכול כבר לראות את הכל. אז זה, 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 זה צ'ופר. זה, זה מין בונוס כזה. מי שומד בזה? אבל עצם, הרמב"ם דיבר על הנבואה כמדרגה רוחנית.
זה נכון, אני רק שואל, הרב נתן פה איזה מין דרך, שאיך ייתכן את המפגש? על ידי הסבר של הדמיון.
No.
ואני שואל, איך ייתכן הראיית העתידות? עכשיו, ברמב"ם כתוב שיש איזה כוח שמשער באדם, נכון? בחלק השני, והוא במורה. No. שהיא נפעלת בגדול אצל הנביא, והוא מין משער את העתידות.
אשר זה לא דיוק נכון. משער אצלנו...
אני מבין שזה...
אתה נכנס לשער, ועם כל מיני קומבינציות צריך להיות, אתה אומר שכך יהיה. למה באמת קוראים לזה שער? כי אתה יכול לשער מה שאחרי זה. השער הוא סגור, ואתה משער לך, אם תיפתח השער, יש שם דלת, יש שם חייל, יש שם משהו כזה. אז זה פונקציה שכלית. אני מדבר מהמדרגה שאתה בכלל לא שייך לשער.
אבל והרב שוב מדבר על נפגש עם הקדוש ברוך הוא, שזה המדרגה שלו ששייך להישאר. אני חושב על העולם הזה, כשיודע מה אלה עתיד, איך זה, מה הדרך שבה הוא יכול לדעת את זה? הוא אומר,
נביא... אם אני אדע, אני אדבר איתך. טוב, בואו נראה קודם, נשאר פה בתחום שלנו.
בעבר, הרב כשהרב הזכיר את הנושא הזה בעבר, הוא דיבר על אחדות שהנביא, הוא מבין שכל העולם הוא אחדותי. שזה הדרך ל... כאילו שישעיהו, שהוא מבין שהקדוש ברוך הוא מדבר אליו דרך העולם, שכל העולם הוא יותר רצון השם, לא? זה
היגרון. זה ככה פשט בנציב, כשהנציב אומר מה זה בידיך. אז הוא מבין שיש יסוד של שקידה. שוקד אני על דברי לעשותו, וזה בא לידי ביטוי בעת שקד. כמו שהוא פנה מפני צפון, אז מצפון תיפתח הרעה. זאת אומרת, יש זה קוד שבעזרתו הוא מבין את כל המושגים האלה. אבל הרב עומד בעד מדע.
הרב לא הזכיר פעם איזה פסקה, אומר הרב הנזיר, אומר הרב קוק, על זה שהנביא קולט שהעולם אחדותי, ועל ידי כך הוא קולט שהקדוש ברוך הוא מדבר על דרך העולם.
אתה אומר דבר יפה, אני לא זוכר שאמרתי אותו, אם אמרתי אותו זה לא רע, אבל אם מושגים את זה לא רע.
אבל אם על דרך הזו, זה חידוש גדול, שהנביא לא יודע מה יהיה, אבל הוא יודע מה חייב להיות. והוא מוכן להגיד את זה על פי אמונתו.
על פי אמונתו.
בלי להגיד שזה לא נכון, או שהוא לא בטוח לזה. זה נקרא ידיעה. אז
זה... ידיעה זה עוד
סיפור. פתיחת פתח לדבר.
אולי. בוא נלמד. ויהיה נמצא. אז מכל הדיונים האלה, אומר הרמב״ם, אני כבר אמרתי בפעם הקודמת, מהי נקודת המפתח שהרמב״ם מציע? אתה יוצא לדרך, אתה יוצא למחקר, פרק א' במורה נבוכים, אתה רוצה לבדוק מהו הכלי שיש לך. אומר הרמב״ם, הכלי שלך זה השכל. השכל לא במובן הרציו, במתמטי, זה שער הרוח. ויהיה נרצה, אז לפי זה מה שהמבוקש, נעשה אדם בצלמנו, הצורה המינית אשר היא ההשגה השכלית, משהו שקשור אל הקדוש ברוך הוא, לא התמונה והתואר. הטעות מתחילה שאתה אומר כזו נעשה אדם, אז מה שיש לקדוש ברוך הוא גם כן הוראה חיצונית. הנה כבר בארנו לך ההפרש בין צלם ותואר, ובארנו עניין הצלם. אמנם דמות הוא שם מן דמו, והוא גם כן דמיון בעניין, כי אומרו דמיתי לקהת מדבר. כשהנביא אמר דמיתי לקהת מדבר, לא שדמה לכנפיה ונוצתה, הוא לא התכוון לומר שיש לו כנפיים ויש לו נוצות, אבל דמה אבלו לאבלה. אני נמצא במצב טרגי, אז אני אומר כמו בעל חי שנמצא במדבר. וכן כל עץ יחזקאל, כל עץ בגן אלוהים לא דומה אליו ביופיו, דמיון בעניין היופי. זאת אומרת, אתה ראית דבר יפה, וכשאתה רוצה לומר מהו יפה, אז אתה אומר כמו ברגע שאמרת כמו, אז אמרת יש דמיון מסוים. כבר הדגשנו כמה פעמים שלמעשה מה שאנחנו אומרים זה כתוב ברשי, אותו רשי בראש פרשת מטות, זה הדבר אשר ציווה השם, משה רבנו התנבא בזה וכל הנביאים נתנבאו בקו. מה זה קו אמר השם? תגיד מה הוא אמר, מה זה קו אמר השם? אני לא יכול להגיד לך מה שאני קו, כמו שאני, כמו ככל שהכמו יותר דומה, אז הדוגמה שלך יותר טובה. ככל שהכמו זה הרמי תושתה, אז זה לא בדיוק כמו. כמעט הייתי אומר, זה הבדל בין נביאים לכתובים. למעשה אליפז הוא דוגמה של מי שרואה משהו עמוד ולא יותר קול וישמע, משהו לא בהיר לי בדבר הזה. דוגמה נוספת, חמת למו, כדמות חמת נחש. אז אפשר כמובן לראות דברים יפים בכל אחת מן הדוגמאות האלה שהרמב"ם מביא. אביא לך רק דוגמה. כשהנביא אמר הכעס שלהם, החימה שלהם, היא כדמות חמת נחש. דוגמה נוספת, דמיונו כאריה יחשוף לטרוף. קודם אני רוצה לדבר על העיקרון. מי שרגיל ברמב״ם ביד החזקה וקורא פה, מה מתבקש מהשוויון הזה?
לכל פסוק
הוא... יפה מאוד. אמרת לי כבר פעם אחת חמת נחש, מה אתה מביא לי אריה נוסף? ברמב״ם אין דבר מיותר, ברמב״ם ביד החזקה בוודאי. עובדה היא שכל המנגנון של פרשני הרמב״ם בנוי על זה, כי אמר מה יביא עוד דוגמה? דיוק קטן, אפילו המקום של הרמב״ם, טוב, אני לא צריך להפליג בקומפלמנטים לרמב״ם, כל מילה שהוא אמר במקום שהוא אמר הוא מיוחד במינו. אם אפשר היה לוותר, זה כבר אמרנו כמה פעמים מה שראינו שהרמב״ם מחק, זאת אומרת הוא דקדק בכל מילה. אז למה הוא הביא פה כמה דוגמאות? מאוד אפשר, אם זה קונקורדנציה ייקח את כל הדמיון שיש בכל התנ"ך ויביא לפה, אז אפשר לראות בכל אחת מן הדוגמאות שהרמב"ם מביא שיש תוספת על חבר. אני לא יודע אם אני תמיד יכול לכוון, אבל אני מאמין שזה ככה. אז כשהוא אומר חמת נחש ודמיונו כי אריה יחשוף לטרוף, אז יכולים להיזכר, הנחש יש לו רוע, יש לו הוא נושך ואין לו שום הנאה, זה לכן הנחש הוא ביטוי של רוע. אריה הוא פשוט רעב. אז כשאתה אומר כדמות חמת נחש, כשאתה אומר רוע, דומה לרוע של נחש, הוא אין לו אוכל תועלת מזה, הוא רק אדם רע. כשאתה אומר דמיונו כי אריה יחשוף לטרוף, זה פשוט הוא רוצה לאכול, אז הדמיון הוא אכזרי. זה ההבדל ביניהם, כולם דמיון בעניין, לא בתמונה ובתואר. אבל תסכים איתי, אומר הרמב״ם, שכל אלה הם דוגמאות ש... כן, בבקשה.
הרמב״ם פה לא מדגיש את השימוש השונה ממש בשורש דמה, כי פה כאילו כל אחד זה שימוש שונה, כי זה מוצט באותה מילה. פה כל אלה זה גם לא דמה אליו, זה פה,
ופה
זמות, זה כבר השם
הפועל,
ופה זה דמיון.
סליחה. אם אתה מקבל את העיקרון הזה, אני מסכים איתך. אם אתה מקבל שכל דוגמה שהרמב"ם מביא, היא באה לחסות חלק מן הנושא. אם אתה מסכים איתי, אז אני יכול להתפלפט רק ככה, ונראה ככה, לך נראה אחרת. חשוב לי יותר להדגיש את העובדה שבכל אחת מן הדוגמאות יש השלמה. או יש משהו שעונה למה שהדוגמה הראשונה לא הביאה. וזה חלק מהאמונה שלנו בדייקנות של הרמב"ם. בבקשה.
זה שאלה בסוגריים. גם רש"י בפירושו, כל דוגמה שמביא זה כדי להשלים בעל התורה, אני מתכוון.
אני חושב שכן, אבל זה תראה לדוגמה. קח לך דוגמה של רש"י לתורה, ותראה את המנגנון שנתלווה לזה. אני מתכוון למזרחי, ולגור אריה, וללבושים וכו' וכו'. עד סוף ספר שמות, יש בספרייה סדרה של רש"י השלם, שאנשי מכון הרפי של עשו, ושם אפשר לראות, אני לא זוכר אם בכל, אבל שם אתה קרן לך איזה רשי אחד קטן, ואתה תראה ברשי הזה כמה דיוקים וכמה דמיונות יש שהמפרשים עמדו על זה. ואם לא, אז מקום אין יכולה להתגדר, תגיד אתה פשט חדש בזה. אבל עכשיו בדעתי דוגמה אחת, רשי לא, מסתום אמרתי אותו כבר פעם, רש"י לא כתב הקדמות לפירושו, חוץ מהקדמה לשיר השירים. רש"י כן הבליע כמה מקומות.
רבי יצחק
זה תחילת התורה. אגב, יש פה אגדת ילדים, אבל היא התחברה בתקופה של לא היה ידוע מקורות של רש"י. אגדת ילדים אומרת שאבא של רש"י היה שמו יצחק, שלום יצחקי. וכשהוא בא לכתוב פירוש לתורה, עשו את אבא שלו גם יהודי פשוט. הוא מספר את האגדה. ורש"י רצה לכבד את אבא שלו, אמר אבא, תשאל את זה, תגיד משהו. למה התחיל לתורה? אוי, אמר רש"י. זה קושיה טובה. אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל לתורה על המקודת. זאת אומרת, הוא עשה את זה. למה זה אגדה? כי בזמן שהאגדה הזאת התחברה, לא היה ידוע מכילתא או פסיקתא או משהו, ששם, שם, תנחום הישן, ששם כתוב, אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא. אז רש"י פשוט, זה מעלה נוספת של רש"י, אבל אנחנו לא עוסקים בזה. רש"י כתב משהו, רק שדגדג לו משהו. שפה צריך, ולכן מה היה קשה פה לרש"י, זו שאלה מאוד מאוד לגיטימית. נדמה לי שמישהו פעם אמר, רמורט חברויר אמר פעם שהוא יודע 25 פירושים על אמר רבי יצחק שהראשון. אמרת לו, אני אגיד לך פירוש 26 שאמרו המשכילים. אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה, נקודה. גם כן חוכ מלא. אז זאת אומרת, אז רש"י לא כתב פירוש, אבל בכל אופן, איפה כתוב רש"י? איפה יש כן ההקדמה של רש"י?
בהמשך
של... איפה?
פשוטו של מקרא.
כמה פסוקים אחר
כך?
לא כמה פסוקים, הרי זה פרק ג'.
כל אלוהים מתהלך בגן.
יופי. שמע את ה... מתהלך... שם כתוב, וישמע את כל אלוקים, וישמעו את כל אלוקים מתהלך בגן. אומר רש"י, הרבה דברים יש לי, ואני לא באתי אליה פשוטו של מקרא. מה קשה בגברת? זוהי הצהרת הכוונות של רש"י. זה ביטוי של מה שהיה צריך להיות במילת ההקדמה. רש"י מצא... בבקשה? רש"י מצא מקום, פה התחול את ההקדמה. שהרבה מקראות יש לי, וכבר סדרום רבותינו על סדר מקראות, ואני לא באתי לפרש את הפשוטו של מקרא. יופי, זה בדיוק המגמה, אבל זה מה שכולנו מצפים, שמישהו שיכתוב את זה בהקדמה. מה? אני אומר השערה. אני משתמש לזה בוורט של רב צודק, ששמע מרבותיו. כל מילה במקום שהיא נמצאת במקום הראשון בתנ"ך, שם שורשה, שם זה העניין. איפה כתוב שמה? איפה כתוב? שמוע. וישמעו את כל אלוקים מתהלך בתוך הגן. מה כתוב לפני זה? כי שמעת לכל אשתך. שמעת לכל אשתך. הלכאורה, זה הרי המקום הראשון. מה זה? מתי אמר הקדוש ברוך הוא כי שמעת לכל אשתך? זה פספרטי לפני סיפור. כך קוראים לזה. הוא אמר לו, בעבר, שמעת, מתי שמע האדם לכל אשתו? לפני שהוא שמע את כל אלוקים. אז היה צריך להיות כתוב, וישמע אדם בכל אשתו. אומר רב צודק, אם הוורט הזה היה מתחיל ככה, לא הייתה תקנה למין האנושי. כי השמע, השמיעה, הקבלה, של האדם הייתה לכתחילה בשלילה לשמוע בכל האישה, זאת אומרת להתפתות. אני אומר לך שעיקר השמיעה, עיקר היסוד של השמיעה, לשמוע את כל אלוקים. אם אתה מסוגל לשמוע את כל אלוקים, אז לא אכפת לי. אז אם אתה שומע, אתה כבר אתה בכל, אומר רש"י רש"י שאל את עצמו, אני הולך לכתוב פירוש לתורה, מה פירוש לשמוע את הדבר? אני הולך לשמוע מה הקדוש ברוך הוא מדבר אליי. אני רוצה לשמוע את כל השם. אני רוצה לדעת איך זה מדבר אליו. אני מביא לך לדוגמה איך ניסיונות להבין את רש"י. יש בה הרבה בשפת אמת. הרבה בשפת אמת יש רש"י. מה שפת אמת דייק ברש"י? הוא אמר, רש"י הזה מדבר אליי. מה הוא רוצה פה? זאת אומרת, גם אם אני לא יכול, כמו הרמב״ם ביד החזקה, רש"י אמרה ככה בוודאי. רש"י, הרי יש לנו עדות של הרשב"ם, הרשב"ם אומר, כמו שהזקני עשה לתלמוד, גם אני יכול לעשות, אבל כמו שהוא עשה לתורה אני לא יכול, אין בכוחי. זה הקומפלמנט שהנכד אומר על הסבא שלו. הוא היה מבין, לא יודע, הוא הרגיש את הדקסקנות המופלאה הזאת. מה הפשט שאתה אומר פשט בראשונים? מה זה הפשט בראשונים? למה אתה אומר פשט בראשונים? כי אני אומר, מה הפשט להגיד פשט? להגיד מה הייתה לו הכוונה. למה הוא בחר את המילים הללו? להגיד פשט ברמב"ם זה אומר, הניסוח כמו שהוא לפנינו הוא בעל מגמה. הניסוח כמו שהוא ברש"י הוא בעל מגמה. כדי להבין את המגמה אני רוצה להגיד את הפשט. אז אני מאמין גם ככה, שהפשט ברמב"ם, כל מילה, כל דוגמה, יש לה משמעות. ואני צריך להבין, לנסות להבין את כל הדברים כגון אלה. אני חוזר. דמיונו כאריה יוסף לטרוב, כולו דמיון בעניין, לא בתמונה ובתואר. וכן נאמר, דמות הכיסא. דוגמה אחת. דמות כיסא, בלי הידיעה. כיסא בכלל. דמיון בעניין ההתנסות והרוממות. מה זה המלך יושב על כיסא רם וניסה? הישיבה היא עדות ל... כשאני עומד, אז אני לא יכול... אני מגייס את כל הכוחות. כשאני יושב, אז אין לי את כל הכוחות. אני לא יכול להפיד. אני יושב, אני לא מפחד משום דבר. כשאני עומד, אז יש כמה הסברים. למשל... עמד רבי יהושע על רגליו, שם בתנור של אחנאי, עמד רבי יהושע על רגליו ואמר, לא בשמיים היא. למה הוא עמד? מה שמה שקודם ישב? מה אכפת לך שהוא מבית המדרש? מה אכפת לך שהוא יושב? להגיד מילה כזאת נגד שמיים, רבי יהושע צריך לגייס את כל הכוחות שלו. הביטוי של חז"ל, עמד על רגליו, פירוש הדבר, אני מגייס את כל הכוחות שלי כדי להגיד, לא משגיחים בבת קול. אז הוא עמד על רבי יהושע על רגליו. זאת אומרת, זה מעמד, הישיבה היא יותר המלך היושב על כזה. אני חושב שהבאתי כבר דוגמה, נדמה לי שהמקום היחידי, עד כמה שאני זוכר, שמתקיימת מצווה בישיבה.
סוכה.
פדיון הבן. הכהן יושב וההורים באים אליו. מה אתה יושב? כדי לבטא את ההפרטיות שלו, כדי לבטא את העוצמה שלו, זה הכבוד. הוא יושב וכל המסע ומתן במרכאות מתנהל ביניהם כשהוא יושב. תמוד, מצווה, גרטלה, אני יודע מה, תעשה משהו. היושב, אז הישיב, דמיון בעניין ההתנסות והרומות, לא בריבועו ועוביו ועריכות רגליו כמו שהחשיבו העניים. איך הוא תראים?
המסכנים.
המסכנים. זאת אומרת, העניים בשכל. וכן דמות החיות. אז יש גם בזה דמיון. וכן, יש חיות, אבל כמובן דמות החיות בהוראה הרוחנית. אוקיי, אז יש לנו עכשיו את הדמות. עכשיו באה המסקנה. וכאשר יוחד האדם בעניין שהוא זר בו מאוד, מה שאין כן בדבר מן הנמצאות מתחת גלגל הירח. זאת אומרת, בעולם שלנו אנחנו מכירים רק, איך הוא תרגם גלגל הירח?
גלגל הירח.
איך הוא תרגם?
גלגל הירח.
לא, שוורץ.
גלגל הירח. יש פה הירה גדולה, אבל...
בסדר, על כל פנים, בעולם שאנחנו מכירים יש רק תופעה אנושית אחת, שכל, אשר לא ישתמש בה חוש ולא מעשה גוף ולא יד ולא רגל. כשאתה מפעיל את השכל שלך, כשאתה רואה בעיניים, אז אתה פוקח עיניים. כשאתה רוצה לתת סטירת לך, כשאתה רוצה ללכת, כל אלה הם פעולות גשמיות, בבקשה.
שכל שהרב אומר שהגלגלים הם בעלי שכל. זה שונה מה...
כשנגיע לגלגלים נדבר עליהם.
כמה חזקי למה אומר גלגל הירח?
לא הבנתי. זה ביטוי שמשמעו באטמוספירה. זה ביטוי שאתה רוצה לומר בטבע שאנחנו מכירים. אתה רוצה בוודאי לשאול אותי, ואני שואל את עצמי גם כן, עושה מעשה בראשית, עושה בפועל. אבל זה, 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 זה דוגמה שרק יכולה להלהיב את הלב בתפילה. כשאתה, אני פעם נוספת ממשיך להתפעל בזה, כשאתה נמצא בטלסקופ היום, בטלסקופ שאתה יכול להכיר אותו במצפה הכוכבים, בדימונה, איפה שיש, ואתה מודד את המרחק בינך לבין כוכב פלויני, שנות אור, בינך לבין כוכב אלמוני, והמרחק בין שניהם, במספרים גדולים מאוד אתה יודע. אוקיי, אתה הולך לישון, אתה קם בשבוע הבא, נכנס לטלסקופ, ואתה רואה את אותה מערכת כוכבים שונה, היא התרחקה והיא התרחקה, אבל היא התרחקה באותו יחס, היחס ביניהם נשאר. במילים אחרות, המרחב מתפשט גם היום, פשט חדש, חדש, העמקה בעושה מעשה בראשית, המחדש בטובו, והנה מחדש, הנה המרחב, האין סוף בורח, האין סוף נמשך, אני לא יודע לאן. זה המציאות שאנחנו נמצאים. זאת אומרת, באיזה מקום שהוא, הגלגלים הללו הם מתגלגלים, לא יודע עוד לאן. על כל פנים, במה שאנחנו מכירים, יש מיוחד בזה, בלי כלים, השכל עובד בלי כלים. לכן דימה אותה בהשגת השם, אשר אינה בכלי. וכאילו עושים בסוגריים, אם אינו דניון באמת, האמת היא שהשכל האנושי והשכל האלוקי הם שונים, אבל נראה מן הדעת תחילה ככה נראה כך הדבר. ונאמר באדם מפני זה העניין, מפני שהאדם המין האנושי משתמש בכוח השכלי במדרגה מיוחדת במינה בלי כלים. רצוני לומר, מפני השכל האלוהי המדובק בו, שהוא בצלם אלוהים ובדמותו, לא שהוא יתברך גוף שיהיה בעל תמונה. אתם רואים איך הרמב"ם סיים את הפרק ואמר, אני רוצה קודם שתרוויחו, אני רוצה שתרוויחו, תרוויחו שהקדוש ברוך הוא, אין לו שום, כל פעולה שאתה עושה היא פעולה קשורה בגשמי. ואילו אני בדרך נמרצת, בכיף כנעבר, לפני ששולחים את האסטרונאוטים, אז מקיימים ביקורת דיאטנית על מה הם אוכלים, מה יש, שהוא יאכל אוכל טוב, שולחים אותו לחלל, שולחים אותו לזה, ופתאום מתברר שהוא אכל עגבנייה רקובה בארוחת בוקר. ואז, סליחה מאוד רבו ישראל, הוא כבר יש לו שלשול, יש לו כאבי בטן, הוא כבר שחר מהסטרונאוטים. המין האנושי מגיע להישגים אדירים כאלה, והוא כבול לחומר, הוא כבול לחמצן, אין לו חמצן, נגמר, לא יכול. אז אנחנו רוצים להתחכם ולנטרל כל מיני מעכבים בדבר הזה, אבל זה עצמו שאנחנו מנטרלים, זה מראה כמה אדם קטן, כמה הוא נתון במגבלות, כמה הוא נתון בכלים. הדבר היחידי שלא נתון בכלים זה השכל של האדם.
שכל.
אבל שכל לא מבן רציו, ברוח. כשמלאו 800 שנה לפטירת הרמב״ם, עשו פסטיבלים גדולים, והיה מישהו שכתב מאמר גדול בשם שלטון השכל. והוא התכוון שכל במובן רציונל. אמר לי אבן שמואל, טעות אחת, שלטון הרוח, לא השכל, אלא שיש רוח מיוחדת באדם.
מה זה, דמיון?
גם דמיון.
הרמב"ם אומר בהקדמה, נראה לי לשמונה פרקים, שאדם לא יכול לדמיין משהו שהוא לא ראה אף פעם.
אבל הוא יכול, כדוגמה, ספינה פורחת באוויר.
אז הוא כן נתון בכלים.
לא, הוא משתמש בכלים בשביל לבטא את הרעיונות שלו. אבל עצם העובדה הרעיונית שאדם יכול, אז אתה לא אוכל, אז האדם לא זורם לגוף. אלה הם כלים. אבל המוח שלך כשהוא עובד, הוא עובד בלי כלים. זאת אומרת, בצלמנו כדמותינו. מה זה צלמנו כדמותינו? כמו שהקדוש ברוך הוא, אנחנו לא יודעים, אבל הוא לא שייך לכלים. כך גם יש, ותחסר במעט מאלוהים. הקדוש ברוך הוא נתן שגרים לכל יצור אנושי, ואמר לו, יש לך יצור של שכל, יש לך אותו דבר שיש לי, לכן הוא קורא לזה בצלמנו כדמותינו. תגידי פשט, אתה לומד פרשת חומש, פרשת בראשית, נעשה אדם בצלמנו כדמותינו, מה אתה חושב בלבך? זה בדיוק מה שהרמב"ם ביקש לומר לנו פה. הוא ביקש לומר, צריכים כמובן לדייק ברמב"ם, דבר יפה. אתן לכם רק דוגמה, אני קורא רק את השורה הראשונה של הפרק השני, בעזרת השם נדבר בבא. הקשה לי איש חכם, זה 36 שנה קושייה גדולה. למה אני אומר לכם? לפני 50 שנה הגיעה פה קבוצה מקרן ביבנה. ביניהם היה הרב אמנון שוגרמן. אחר כך פתח את ישיבת הגולן. והתחלנו ללמוד מאור הנבוכים, וקראנו את הפרק הזה, ואז הוא היה בוגר המדרשייה, ואז הוא אומר לי, כן, 36 שנה הרמב"ם מתקשה בקושייה הזאת. 36 שנה, וכך למדנו. הוא אומר, ברמב"ם שהיה כתוב 36 שנה, לא יודעת מאיפה זה ירד עליי. עד שפתחתי פה את חילופי גרסאות, ושם כתוב, זה לא, מעל הלא היה גרשאים. זה לא בכם לא כתוב, אבל זה לא, אז הוא אומר שבהוצאות מסוימות כתוב זה לא 36.
יש פה
מה
כתוב עם חולה
זמן? אני מתכוון
31
39 לא במרכאות, אז אני מביא את זה רק כקוריוז, איך אתה יכול להשתגע. לכן יש חשיבות רבה מאוד גם לתרגום של הרב כפר, גם לתרגום של שוורץ, זאת אומרת, בגלל המיוחדות הזאת של הרמב״ם, אז להעמיד את הגרסה המדויקת צריך לגרוס לו מדבר. אוקיי, אני מביא את זה רק כדוגמה, כדי לעמוד על על העומק של דבר הרמב"ם, אתה צריך קודם לדעת מה בדיוק הנוסחה, והנוסחה כמו שכתוב, אלא מה, כמו שכתוב זה בערבית, אז מתחילה כל הבעיה בעניין הזה. אבל זה בסדר. טוב, אז הדוגמה הראשונה, אנחנו יוצאים מפרק ראשון, בלהבין שבצלמנו כדמותינו, נעשה אדם בצלמנו כדמותינו, זה כמובן היסוד הרוחני, הרוח, היסוד הפנימי, והפנימיות הזאת היא המכנה המשותף בין היוצר לבין היצורים.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.